אז ערב טוב לכם, נתחיל בקורס 3. הקורס, יש בו שני חלקים. יש חלק שמדבר על הצד הטכני של מדיטציה, על אספקטים שונים שקשורים בטכניקה של מדיטציה, שתפקידם לגרום להצלחה בתרגול שלנו. כי אם אנחנו רצינים בדרך הזאת, אז אנחנו נעשה הרבה מדיטציה. והרבה אנשים עושים הרבה מדיטציה, הרבה שנים, ואחרי 30 שנה לא קורה יותר מדי. אז מה שעושה את ההבדל בין תרגול מוצלח, ואנחנו מדברים על תרגול לאורך שנים, ובין תרגול שהוא בינוני ולא מספק גם, זה עד כמה מיישמים את הדברים הטכניים האלה. אז זה חלק אחד של הקורס. אז זה איך לעשות מדיטציה, איזה בעיות עולות, איך להתמודד עם הבעיות, איך לפתור אותם, חשוב לפתור אותם, אחרת יכולים הרבה שנים להתעקע בבעיה. והחלק השני של הקורס, שזה בעצם השלושה שיעורים האחרונים של הקורס, אנחנו נעשה אותם ברטריט, ונעשה אותם במתכונת מורחבת. זאת אומרת, נעשה בפועל מדיטציה, ושמה הדגש הוא על הנושאים של המדיטציה. מה הם נושאים ראויים למדיטציה? ככל שמתקדמים יותר בדרך, יותר ויותר מבינים את החשיבות של תרגול מדיטטיבי תדיר. לא פעם פה, פעם שם, אלא סדיר, כל יום. לא קורה הרבה בלי זה. אפשר לשמוע הרבה קורסים, וחשוב לשמוע הרבה קורסים, אבל כדי להתקדם בדרך, כדי להגיע להישגים רוחניים, להגיע לאבני הדרך שאנחנו מלמדים בקורסים שלנו, המעברים, ההישגים קורים במדיטציה. ורק אחרי שהמדיטציה תופסת, מפתחים מיומנות. מיומנות לא תתפתח אם לא יושבים כל יום. ולעומת זה, אם יושבים כל יום, ואם עושים את זה נכון, אז ההישגים הם מדהימים, ויש דורות של מתרגלים שמוכיחים את זה. זה המטרה של הקורס הזה, ללמד, לעשות את זה נכון, כפי שמאסטר קמאל שילה לימד אותנו לפני כ-1200 שנה. אז אנחנו שואפים להגיע למיינד שהוא שלב, שלב, שלב. כמו בריכה בלי שום גלים. כרגע זה כמו ים סוער, המיינד שלנו, כמו אוקיינוס סוער. ובהדרגה, בהדרגה להרגיע ולהגיע לשליטה ולשקט מדהים, כי רק בתוך השקט המדהים הזה אפשר לפגוש את החוכמה, אפשר לפגוש את הריקות ישירות, רק שם. אין שום סיכוי אחרת. וכל דבר שעוזר לנו להגיע לשם הוא מבורך והוא קדוש. לכן, המדיטציה היא תרגול קדוש. יש טכניקה של מדיטציה, ואת זה תקבלו כאן, בקורס הזה. זה חשוב כשאת מתקדמים בתרגול. הדברים האלה מתחילים לבוא לידי ביטוי כשאתם בתרגול מתקדם. אז אתם מקבלים פה צידע לדרך. מבחינת על מה לעשות ואיזה מדיטציה לעשות, זה הולך ועובר אבולוציה עם ההתקדמות שלכם בדרך. אז זה משהו שלא קבוע, זה משהו שמשתנה עם הזמן. וזה משהו שאתם צריכים הדרכה של מורה. חייבים הדרכה של מורה. מורה שהוא מנוסה ושהוא הולך קצת לפניכם, יכול לראות איפה אתם נמצאים ויכול להנחות אתכם עכשיו להתקדם לכאן, עכשיו להתקדם לכאן. אז זה משהו שישתנה, והוא משתנה לרמות מדהימות. לא את כולם אפשר להשיג בתרגול יומי בבית, ברמות המתקדמות יותר צריך ללכת ולשבת ברטריט, להשיג רמת שקט יותר גבוהה, פחות התעסקות בעולם. אבל זה משהו הדרגתי. אז מבחינת התוכן של המדיטציה, זה הולך ועובר אבולוציה יחד עם המתרגל, יחד עם ההתפתחות שלו. מבחינת הידע שדרוש להצלחת המדיטציה, הכל תקבלו כאן. כמעט. במדיטציות היותר מתקדמות, אז המורה גם ימשיך להנחות בפרטים שקשורים למדיטציה הספציפית. אז זאת המטרה של הקורס הזה. ההצלחה של התרגול, אתם תראו במשך הזמן, כמובן נקבעת על ידי הרצינות שלכם בתרגול. וכמובן נקבעת על ידי הידע שיש לכם כהכנה לתרגול. אבל היא גם נקבעת על ידי השושלת שדרכה אתם מקבלים את הידע. זאת אומרת, אני מלמדת אתכם מה שאותי לימדו. והמורים שלי לימדו אותי מה שאותם לימדו המורים שלהם. וזה הולך אחורה עד לישויות המוארות, עד לבודות. בעצם הכוח של הלימוד הוא שם. ולכן גם אין ארוך להעברה שבעל פה לשמוע את זה. ואפילו לשמוע את זה שוב ושוב. זה צריך לעבור מפה לאוזן, מפה לאוזן, מפה לאוזן. אז יש מה שאפשר ללמוד מספרים ומה שאפשר ללמוד מהקלטות, ואנחנו בעד ספרים והקלטות, ואנחנו תורכים ומשקיעים מאמץ עצום לשים את ההקלטות על האתר. עצום, אין לכם עושה כמה שעות זה לוקח. כי יש לזה ערך, אבל כדי שתלמיד יוכל להתקדם, באמת חשוב הקשר האישי עם מורה. זה צריך לעבור מפה לאוזן. בגלל שאני שמעתי את זה מהמורים שלי, והם שמעו וכך הלאה, וזה הולך אחורה עד הבודה, אז זה כאילו שהבודה מדבר אליכם דרכי. אתם שומעים את אותו החוט, אותו החוט מגיע אליכם. ולזה יש כוח שהוא לגמרי מעבר למילים. הברכה היא בעצם מהשושלת. אז אם בא מורה ומלמד אתכם, ויכול להיות שהוא מודד נפלא, ויכול להיות שהוא יודע הרבה, ויכול להיות שהוא אדם רגוע ומקסים, ויש לו קריזמה או מה, ושאלו זה, מאיפה הידע שלך, או מאיפה השושלת שלך? אם מורה לא יכול להתחבר אחורה לישויות מוארות, אז זה לא ברור מה הוא יכול להעביר לכם. זה לא ברור. אף אחד לא הגיע להערה מקסם אישי של מישהו. אז זה מאוד חשוב. ומתן כבוד לשושלת הוא מאוד חשוב משום ככה. ואנחנו מבלים בתרגול שלנו הרבה זמן בלעשות את זה. כי משם באה הברכה. השושלת היא כמו, אני לפעמים מדמה את זה למין צינור טלסקופי כזה שנשלף. והוא חלול, ואחד בתוך השני. מורה טוב הוא צינור חלול. מורה טוב משתדל לסור מן הדרך, להיות אפיק נקי וטהור וצלול שהחוכמה תעבור דרכו. אנחנו גם נעשה את זה במדיטציות, אנחנו נתקשר לשושלת. המסורת שלנו של גשם מייקל שתמיד מתחילים בשיעור הראשון של הקורס וקצת היסטוריה. מה המקורות שלנו, מי כתב אותם, מאיפה זה בא. את זה אנחנו עושים בשיעור הראשון ואחר כך מתקדמים. אז מה המקורות שלנו כאן? המקור הראשון נקרא התפילה של סמנטה בדרה.
בטי בטית, סנקט פאות שופה אמון למ.
אמרו סמנטה בדרה. סמנטה בדרה. השם הזה הוא בסנסקריט. סמנטה בדרה הוא מראשית ימי הבודיזם. נחשב לבודיסטווה גדול גדול. יש כמה בודיסטווות שהיו תלמידים קרובים של הבודה והיו מאוד 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 מתקדמים. כל אחד מהם, אם היה מופיע פה, והיינו מבדילים ביניו ובין הבודה. כמו ישויות מוארות. וסמנטה בדרה הוא אחד מהם. הוא ידוע בהדמיות השופעות שלו. חלק מהמנדלה, המנדלה הארוכה לא זו שאנחנו עושים כאן, מבוסס על טיצ'ינג של סמנטה בדרה שמלמד
איך לתת הרבה.
כי ככל שאנחנו נותנים הרבה במדיטציה, אנחנו מתעשרים. זה מאוד חשוב ללמוד לעשות את זה יפה, ופעם אם יהיה לנו זמן, אז אני אלמד אתכם איך לעשות את המנדלה הארוכה. היא מקור להרבה שפע, גם חומרי, גם רוחני, לכל הצדדים. אנחנו אומרים שמה שקורה בחיים שלנו, זה הפשלה של
מה שאנחנו
זרענו קודם. אז אם אנחנו רוצים שפע, מכל סוג שהוא, אנחנו צריכים לתת שפע. אנחנו צריכים ליצור אותו לתת פיזית וגם במדיטציה שלנו. וסמנטה בדרה מלמד אותנו לעשות את זה היטב. הוא מלמד אותנו גם איך להתכונן למדיטציה, כדי לגרום תנאים להצלחה של התרגול שלנו בגדול. אז החלק הזה של הכנה למדיטציה הוא מסמנטה בדרה. זה המקור הראשון, זה התפילה של סמנתה ואברהם. המקור השני, לרשום את שמות, ג'צון קאפר, 1357-1419, היה חכם טיבטי מדהים. גשם מייקל אומר שהוא היה הדמות המדהימה ביותר בתולדות הפלנטה הזאת. הוא באמת היה חכם מדהים, הרבה מהלימוד שלנו מבוסס שם. כדי להכיר בגדולתו ממש, צריך גם להיכנס לטנטרה עמוק. הוא היה מכל הצדדים, הוא הביא את הבודהיזם לרמה של אחדות ובהירות ואפקטיביות שלא הייתה לפניו. אז זה ג'צון קאפה. שושלת הגילוקפה, הזרם הגילוקפה, הבודהיזם הטיבטי שאותו אני מלמדת, שאותו קיבלתי ממוריי, התחיל בג'צון קאפה. זה לא שהוא בא להקים זרם, אבל כמו שקורה, התלמידים שלו אחר כך אחריו, זה התפתח לזרם בפני עצמו. הוא עצמו, המורים שלו לא היו גילוקפה, כי לא היה גילוקפה, הם היו קאגיו, ולפני זה היו סאקיה, ומכל אלה הוא למד. היו לו שני תלמידים מאוד מפורסמים, אנחנו נדבר עליהם יותר בהמשך, גל סבג'ה וקדרבג'ה. הוא כתב טקסט ידוע בשם, אז אמרו, למה רים שמו? הוא כתב הרבה טקסטים, אבל זה אולי אחד היותר ידועים בספרות הפתוחה שלו. למ רים פירושו שלבים בדרך, למ זה דרך, רים זה שלבים, אז זה שלבים בדרך להערת שמו, פירושו גדול, הספר הגדול של השלבים בדרך להערה. למה גדול? גם יש קטנים. כי הוא כתב למ רים ארוך, בינוני וקצר, גם יותר מזה. הטקסט הזה, למ רים שמו, הוא מפרט את כל השלבים בדרך להערה. מה צריך לתרגל, איזה תובנות צריך לפתח, מה צריך להבין. הוא מאוד ארוך, הוא מאוד מקיף, הוא יצא בתרגום לאנגלית בשלושה כרכים לאחרונה. יש להשיג אותו, תרגום טוב לשם שינוי, כי זה קשה למצוא תרגומים טובים. אתם תראו שאפילו שיש תרגום אנגלית זה לא קל לקרוא אותו, צריך פירוש. ג'צון קאפה עצמו כתב פירוש ללמרים שמו, ואנחנו נשתמש בפירוש הזה בקורס הזה. אז אלו המקורות העיקריים שלנו. החומר שמופיע בלם רים צ'נמו, אנחנו ניקח משם את הפרק על מדיטציה. והפרק על מדיטציה מתוך הלם רים צ'נמו מתבסס על מאסטר קמלה שילה. הוא חי במאה התשיעית. הוא היה הודי שהגיע לטיבט. אמרו קמלה שילה? אז אנחנו לומדים את מאסטר קמלה שילה סדרה של ארבעה קורסים, מלמדים את כל הספר שלו, שלבי המדיטציה, שהוא מדהים לגמרי. יש בהבנה קרמה, זה השם של הספר של מאסטר קמלה שילה.
בסנסקריט, בטיבטית שמה גומרים.
אז זה המקור השלישי שלנו, מאסטר קמלה שילה. הוא הגיע לטיבט עקב הזמנה של המלך הטיבטי באותו זמן, ומספרים על ה... פולמוס שנערך בחצר המלך בינו ובין הנזיר הסיני ששמו הואשנג. הואשנג לימד צורת מדיטציה שהיא להתמקד בנשימה, או להתמקד במחשבות, או להתמקד ברגשות, ולהישאר שם ולרוקן את הראש מכל מחשבה, ואז מגיעים להערה. קרמלה שילה אמר שאין דבר כזה. בכלל אי אפשר, גם אם רוצים, לרוקן את הראש מכל מחשבה. אפשר מאוד לעדן את המחשבות, אפשר להגיע לרמת חשיבה מאוד 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 עדינה, מעודנת, אבל אין מצב שאין מחשבה בראש. אין מצב כזה אף פעם. זה א'. ב', זה לא ברור שמגיעים למצב השקט הזה, שמגיעים להערה, למעשה, אנחנו נלמד במהלך הקורס שלו. לא בפני עצמו, צריך עוד משהו כדי להגיע להערה, עוד משהו חשוב. ומאסטר קמלה שילה נכנס לפולמוס הזה עם הואשנג, פולמוס שזומן על ידי המלך, וקמלה שילה ניצח בפולמוס, והמנהג הימים היה שמי שמנצח בפולמוס, כולם עוברים לשיטה שלו. אז היה צו המלך לעבור לשיטה של קמלה שילה. ומאז אנחנו עושים ככה את המדיטציה, וזה הוכיח את עצמו. יש דורות של אנשים שהגיעו להערה, בהתבסס על הידע שמאסטר קמלה שילה העביר לנו. בגדול, בלי להיכנס כרגע לפרטים, עשה את זה במקום אחר, מאסטר קמלה שילה אומר, המדיטציה היא לא המטרה שלנו. המדיטציה היא אמצעי למטרה שלנו. היא כלי להגיע להערה. אנחנו לא מחפשים להרגיע את המים. זאת לא המטרה שלנו. למרות שזה נפלא להרגיע את המים, ומי שעושה היטב את התרגול, המים שלו יירגע. זה מוכרח לקרות, אם זה לא קורה, התרגול הוא לא נכון. אבל זאת לא המטרה של הבודיזם. לא בשביל זה בא בודה ולימד 50 שנה. המטרה שלה הייתה הרבה יותר גדולה, הרבה 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 יותר רדיקלית, והרבה יותר חשובה. זה לא שאני אהיה רגועה, אלא זה שאני אצא מכל צורה של סבל, לגמרי. שאני אוכל לחסל כל צורה של סבל, פיזי, נפשי, מנטלי, לחלוטין, בצורה בלתי הפיכה. ולא רק זה, אלא שיהיה מסוגלת להדריך אחרים להגיע לאותו מקום. ושזה הבודה בא, זו הייתה המטרה שלו, לא פחות מזה. כדי להגיע לשם, חייבים לפתח טכניקות מדיטציה טובות, אבל שוב, כאמצעי, לא כמטרה. אני פעם פגשתי מורה שמלמד יהדות, והוא אמר, מדיטציה זאת לא שיטה יהודית. זאת לא מה שאנחנו מלמדים. לא נכנסתי איתו לדיון, אבל יותר מאוחר למדתי, א', זה לא נכון, יש גם ביהדות מדיטציה. והחלק שנכון היה אצלו, ואולי בגלל זה הוא בא ואמר לי את הדברים, כי אולי היה לו את הרושם, שאולי אחרים ישאו אצלו שהמטרה של התרגול זה לשכלל את המדיטציה. ולהתנגד בזה הוא צדק. זאת לא המטרה של התרגול. המטרה היא לצאת מסבל, היא להגיע להערה. לתת לכם תוכן העניינים. חמשת החלקים שעליהם נעבור בקורס הזה. החלק הראשון זה הכנה למדיטציה. הכנות שאנחנו עושים למדיטציה. הכנות של החדר, הכנות פנימיות. זה ששת התרגולים המוקדמים. ובתוכם, על 50 מתוך השישה, יש בו 7 מרכיבים. אחר כך החלק השני זה 6 תנאים של הסביבה שנחוצים להצלחה של מדיטציה, ופה מדובר מדיטציה בריטריט. כשאדם הולך לריטריט, 6 תנאים של הסביבה שנחוצים להצלחת הריטריט. החלק השלישי, התנוחה של הגוף, תנוחה של וירות שנה, 7 נקודות, 8 נקודות. החלק הרביעי זה תהליך המנטלי של המודד. אנחנו נדבר על התהליך המנטלי של המדיטציה, נדבר על בעיות טיפוסיות שמתעוררות אצל כל מודד. כל מודד מתמודד עם סדרה די סטנדרטית של בעיות, ונדבר על התיקונים לבעיות האלה ואיך ליישם את התיקונים האלה. נדבר על מצבים מנטליים שונים שעובר אדם במהלך התרגול שלו, כשהוא מתחיל להתקדם בתרגול שלו. מסטר קמלשי מונה 9 שלבים במדיטציה, נדבר עליהם. וזה החל מהרמה התחלתית ביותר של אדם שיושב ועושה מדיטציה 30 שניות.
וכלה
ברמה המתקדמת ביותר של מי שהגיע לשלמות של מדיטציה. אז אנחנו נמנה את השלבים, נתאר את השלבים שעוברים בדרך. והחלק החמישי זה מאוד חשוב, זה על מה לעשות מדיטציה, האובייקט של המדיטציה. ואנחנו נדגיש את החשיבות של המשמעות של האובייקט. האובייקט חייב להיות משמעותי. לפעמים מתאים לעשות מדיטציה על אובייקט סתמי, כמו הנשימה למשל. הנשימה היא אובייקט סתמי, אין בה ברכה מיוחדת ואין בה משהו שלילי. ויש הרבה פעמים תועלת רבה לעשות מדיטציה על נשימה. אנחנו מתחילים את כל המדיטציה שלנו עם התמקדות בנשימה. כשזה מתאים זה מה שצריך לעשות. אבל האובייקט הוא סתמי. אין לו איזה משמעות, לא לכאן ולא לכאן. ואנחנו אומרים מודד רציני שרוצה לפתח תרגול מדיטטיבי רציני, והולך לבלות עכשיו הרבה שעות מחייו במדיטציה, חשוב שהאובייקט יהיה משמעותי. אובייקט שמביא, משמעות שמביאה אותנו להערה. כי אפשר להשיג ריכוז על הנשימה, אפשר להשיג ריכוז על כל אובייקט כמעט. כמעט כל אובייקט שתיקחו ותעשו עליו מדיטציה שוב ושוב 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 ושוב, אתם תפתחו ריכוז. אפילו לא חייבים להיות בודיסט בשביל זה. ולא בודיסטים עושים את זה כל הזמן. וחשוב להשיג ריכוז, חשוב להשיג ריכוז חד נקודתי ברמה מאוד מתקדמת. ואנשים שעושים את זה, בודיסטים או לא בודיסטים, אנשים שמצליחים בזה יכולים גם להשיג כל מיני כוחות על חושיים. הם יכולים להשיג יכולת לראות מרחוק, לשמוע, לקרוא מיינס, כל מיני יכולות כאלה מתפתחות. זה לא אומר שהם חיסלו את הסבל שלהם. הם יכולים להגיע לדרגת רגיעה מאוד גבוהה שזה ייראה, שהם לא סובלים בגדול, אין להם סבל אקוטי, אבל הם לא חיסלו את הסיבות של סבל בקרבם. ולכן זה לא הישג שהם יכולים לעבור איתו מחיים לחיים, עד שהם לא הגיעו לרמה מאוד מתקדמת של תובנה, זה רק כלי. אז זה כלי מאוד חשוב שאנחנו רוצים לפתח, רוצים לפתח את הריכוז המדהים הזה. אבל רק כלי כדי להגיע אל המטרות הנשגבות יותר שמשחררות. המטרה שלנו זה לשחרר מכל סדר, ולהביא לאושר המדהים והעילאי של הערה, שהוא מעבר לכל מה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו. אנחנו נדבר קצת על סוגים שונים של מדיטציה, נמנה סוגים שונים של מדיטציה, מילים שונות שתפגישו בספרות למדיטציה. המילה הראשונה, אמרו גומפה?
גומפה.
גומפה זה בטיבטית המילה למדיטציה. בסנסקריט אומרים בהבנה. יש להם הרבה מילים למדיטציה, כמו שתכף נראה. זאת המילה הכללית יותר למדיטציה, באופן כללי מדיטציה. גומפה. היא באה משורש שפירושו להתרגל למשהו. אז יש מילה מאוד דומה לזאת, שהכתיב הוא אחר. אתם רואים, העילית הזאת זה סמך, הסמך עבר מפה לפה. ואת זה קוראים קצת אחרת, את זה נגיד קומפה. תגידו קומפה. קומפה פירושו להתרגל למשהו. וזה מה שזה מדיטציה. מדיטציה זה להתרגל למשהו, זה ליצור הרגל מאוד מאוד חזק במיין שלנו. כל כך חזק שהוא הופך לחלק מאיתנו. וזה על ידי התרגול היומיומי. בהדרגה, בהדרגה, בהדרגה. ומאסטר שנטידבה, המאסטר הגדול אומר שאין דבר שלא ניתן לפתח בכוחו של הרגל. אין ארוך לכוחו של הרגל. אם אנחנו כל יום רגילים להשמיץ, זה מפתח משהו. אם אנחנו כל יום מפתחים הכרת תודה, זה מפתח משהו. אין דבר שלא נוכל לפתח. הוא מדבר שם על נדיבות, הוא אומר, תתחילו מגזע ותפוחי אדמה, אבל תמשיכו, תמשיכו, זה יתפתח. תתחילו מ-30 שניות מדיטציה, אם קשה לכם יותר מזה. אם תצמידו כל יום, זה יתפתח, זה מוכרח להתפתח. אז קומפה זה הרעיון הזה של להתרגל. עכשיו, זה להתרגל לא רק לשבת ולעשות מדיטציה, אלא להתרגל לאובייקטים של המדיטציה, לנושאים של המדיטציה, שהם בבודיזם הטיבטי לא פחות חשובים מהטכניקה של המדיטציה. אנחנו עושים את זה באופן טבעי בחיים שלנו כל הזמן. אם יש מישהו שפגע בנו, או מישהו שהעליב אותנו, אמר לנו משהו לא נעים, או משהו לא צודק, או עשה לנו משהו רע, אז אנחנו כל הזמן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם חושבים על הדבר הזה. כל פעם נזכרים עוד פעם בדבר הזה, ותוכנים את זה. יש לי חברה מאוד טובה, שהיא גם מורה, מלמד את הקורסים האלה, הרבה שנים כבר. הייתה לי שיחה איתה לאחרונה, היא אומרת, לפני 8 שנים מישהו אמר לה משהו, שאת במדיטציה בריטריט, וכל הריטריט היא תוכנת את הדבר הזה. כי אנחנו עובדים ככה. אנחנו חיות הרגל. ומאחר שאנחנו חיות הרגל, אז למה לא לנצל את התכונה הזאת שלנו להוציא את עצמנו להערה? בואו נתרגל למה שמביא אותנו לאושר. אז זה המילה הראשונה, ויש לה שתי צורות כאמור. המילה השנייה, אמרו סמתן?
סמתן.
המילה וסמתן בסנסקריט זה דיאנה. המילה סמתן יש כמה שימושים בטיבטית. אחד השימושים למילה זה לשלמות החמישית. מה המילה לשלמות בטיבטית? פרמיטה זה בסנסקריט, בטיבטית, פרצ'ין, זה שלמות. אתם זוכרים את 6 השלמויות? השלמות הראשונה זה גיבות נתינה, השנייה התנהגות אתית, מוסרית, שלישית אורך רוח, 4 חיבת המאמץ, ו5 זה מדיטציה. אז סמתן, זה המילה שמשתמשים כשמדברים על השלמות של מדיטציה. אז זה שימוש אחד למילה. שימוש אחר למילה שפגשנו בקורס 8, הסמתנים זה היו הרמות האלה של עולם הצורה ועולם החסרי צורה. אלה רמות של מדיטציה מאוד מתקדמות. אנשים שכבר הגיעו לשמטה או לשינה, שתכף נדבר עליו, והמשיכו הלאה, מגיעים לרמות הולכות ומתעדנות מיינד מאוד מאוד עדין. יש 4 רמות בעולם הצורה, ו4 רמות בעולם שאין בצורה, אז אלה נקראים גם כן סמתן. יש 4 כאלה ו4 כאלה. ואותו מילה גם משתמשים
לרמות השונות
בעולמות האלה. אז אומרים, הסמתן הראשון, הסמתן השני, וכך הלאה, בעולם הצורה, ובעולם שאין בצורה. זה היקום שבו נמצאים היצורים, שכשהם עזבו את הקיום האנושי שלהם, הם עזבו אותו מתוך רמה מדיטטיבית לפי הסמטן הזה. אז מי שהולך לעולמו ברמה המדיטטיבית של הסמטן הראשון, הוא מוצא את עצמו בגלגוש אחרי זה בסמטן הראשון. מי שבסמטן השני מוצא את עצמו בסמטן השני. ואפשר להגיע לשם בלי לראות ריקות. ואנשים מגיעים לזה. זה לא קל, אבל זה יחסית, בלי השוואה, יותר קל מאשר לראות ריקות. אלה צורות קיום מאוד מאוד מענגות, מאוד נעימות, אין בהן סבל רוב הזמן. הבעיה היא שאי אפשר להחזיק אותן. מוכרחים ליפול משם. ולכן אנחנו לא מעודדים מדיטציות שמוליכות לשם. אלא אם כן מישהו כבר ראה ריקות ישירות. מי שכבר ראה ריקות ישירות, אז הוא יעשה אותן בהמשך הזמן. לא לפני זה. ולכן אנחנו גם לא מעודדים, כמו שאמרתי, מדיטציה על אובייקט סתמי הרבה זמן. יש לה מקום, יש לה חשיבות, יש לה הרבה תועלת במצבים מסוימים, אבל לא כמשהו שאתם עושים כל יום 10 שעות, 15 שנה. אז זה לא עוזר, בגלל שאז לא יביא ללידה כזאת, שהיא מענגת ונעימה, אבל שם נפלים עמוק, כיוון שמשתמשים בכל הקרמה הטובה, ואז נשאר רק הזיפט. זה כשעושים מדיטציה כאמור על אובייקט שהוא לא משמעותי הרבה זמן, אז אלה הסמטנים. כל מה שאנחנו מלמדים זה כדי להגיע להערה של הבודה. בדרך כדי להגיע להערה של הבודה חייבים להיות ריקות ישירות. זה בדרך. זה עוד לא בודה, אבל זה כבר מובטח שיהיה בודה. כדי לראות ריקות ישירות חייבים להגיע לסמטן הראשון. שזה צריך ללמוד לעשות מדיטציה היטב, וזה המקום של הקורס הזה. תגידו, אני רוצה, רוצה, אני
רוצה
לראות ריקות ישירות
בחיים האלה.
זה המנטרה שלנו. אתם יכולים לעשות עליה מדיטציה. המטרה שלנו זה להגיע להישג הרוחני המדהים, האדיר הזה, שהוא כל כך נדיר, הוא כל כך מדהים, והוא כל כך מזומן לנו בתקופה הזאת בדורנו, בגלל שיש צירוף מקרים מדהים של מורים ותנאים שמאפשרים שזה יקרה. ואני לא אפסיק להפציר בכם, כי בלי זה תמותו. ועם זה קורה משהו אחר לגמרי. גם בחיים האלה וגם המוות זה משהו אחר. קריאה ישירה של ריקות, הדבר המדהים הזה שקורה בתוך המדיטציה העמוקה, כדי להגיע לשם צריך להיות בסמטן הראשון. אנחנו כולנו צריכים ללמוד להגיע לסמטן הראשון, שזה רמה מאוד מתקדמת של מדיטציה. מי שרואה ריקות ישירות, שזה קורה במדיטציה מאוד עמוקה, מובטח לו, שהוא יחסל כל סבל. כל סבל. זה ייקח עוד זמן אחרי זה, אבל כל סבל יתחסל. המילה סבל לא תהיה ידוע, הוא יחיה בעולם שאין בו סבל. שום צורה של סבל. תחשבו, אנשים מקבלים פרס נובל על זה שמצאו תרופה לאיזה מחלה נדירה, או למחלה פחות נדירה. לא מחלה אחת, לא שלוש מחלות, לא רק מחלות של הגוף, לא רק מחלות של הנפש, שום צורה של סבל. אין, נגמר. כי הסבל הזה... אנחנו מייצרים אותו בלי לדעת איך. אדם שמגיע לרמה הזאת של חוכמה, מבין איך, ומפסיק לעשות את זה, ומתחיל לעשות משהו אחר. ועד שלא מגיעים לרמה הזאת, אין שום ערובה. אי אפשר לדעת. כיוון שעד אז אנחנו בשליטה של כוחות קרמיים, עד אז אנחנו בעצם לא בשליטה. אנחנו עושים דברים כדי שיהיה לנו בית נוח, שיהיה לנו משפחה, אנחנו עושים דברים, אנחנו בעצם לא בשליטה. הנה עכשיו ביקרתי בבית חולים, בחור נפלא עשה רק טוב, והנה היה מעורב בתאונת דרכים שכמעט הרגה אותו. הוא היה תלוי בין שמיים לארץ כמה ימים. הקרמות באות ומפשילות, אנחנו לא בשליטה. אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, מתי השיפט יבוא. קרמה היא כמו כוח הכובד, היא חסרת רחמים. כשמגיע הזמן זה מפשיל. ואנחנו לא יודעים איך ומה ומאיפה זה יבוא, ואנחנו חושבים שזה בא מהמסעית שפגע בנו. לא, זה הקרמה שלנו. כשאדם רואה ריקות ישירות, הוא משיג לראשונה שליטה בקרמה שלו. הוא כבר לא עבד לקרמה שלו. עכשיו, זה עוד לוקח זמן להשתמש בידע הזה, אבל האדם הזה כבר מובטח לצאת לגמרי מסבל. כי מי מאיתנו רוצה לסבול? אף אחד לא רוצה לסבול, אבל אנחנו סובלים. יש לנו סבל בחיים שלנו, יש תאונות דרכים קטלניות בחיים שלנו. אדם שמגיע לשם מובטח לו שזה כבר לא יקרה. כן.
מה שדיברת בקטע האחרון, על ראיונות לקוט ישירות ושבזה נכנסה לסדר וכו'. למה אנחנו עושים?
משום שחייבים להגיע לסמטן הראשון כדי לראות
ריקוד ישירות, זה היה הקישור. 3. מילה שלישית למדיטציה. אמרו ניום ג'וק? ניום ג'וק. ניום ג'וק, המילה בסנסקריט היא סמאפתי. ניום פירושו מאוזן, לאזל, שזה גם סמה בסנסקריט. מילה סיים באנגלית בא מזה. סמה, ניום. ג'וק זה כניסה. אז פה זה להיכנס, זה גם לעסוק במשהו. אז ניום ג'וק זה מדיטציה מאוזנת.
ולזה יש כמה משמעויות.
דיברנו על רמות שמות של סמטנים. ניום ג'וק זאת מילה
שמשתמשים בה באבידה מקושה. היא משמשת לתאר סוג של מדיטציה שגורמת לאדם להיוולד באחד הסמטנים.
זה משמעות אחת של המילה ניום ג'וק.
במשמעות זו, ניום ג'וק נחשב למה שנקרא מדיטציה סיבתית. סיבתית, משום שכזאת מדיטציה משמשת סיבה להיוולד באחד הסמטנים. כאן בעצם כלולים שני סוגים, כי הלידה שנגרמת יכולה להיות בעולם של צורה או בעולם של חוסר צורה. משמעות שנייה, משתמשים במילה הזאת של מדיטציה מאוזנת לסוג של מדיטציה מאוד מאוד מעודנת, שנקראת גם מדיטציה של היפסקות. כביכול במדיטציה הזו פסקו כל הפונקציות המנטליות.
מצב שבו המיינד
לא מתפקד. למעשה זה לא קורה. הוא אף פעם לא לגמרי לא מתפקד. הפונקציות המנטליות לעולם לא פוסקות לגמרי. למשל הפונקציה של התחושות, המצבור השני שלנו, לעולם לא פוסקת. תמיד יש במיינד מידה של מחשבה.
אבל
במדיטציה מסוג זה היא מאוד מאוד מעודנת. סוג זה של מדיטציה מתואר בפרטים באבידה מקושה. יש בו סכנה מסוימת שכן אדם עלול להחליף בינו ובין נרוונה, בעוד שטרם חיסל את הזרעים של סבל.
במצב הזה יש עונג רב, יש עונג גדול. ויש כאלה, בגלל שהמיינד הוא כל כך רגוע, הם נכנסים לרמה כזאת של מדיטציה והם חושבים שנרוונה, אבל עד שלא ראו כל תשירות זה לא נרוונה, זאת בעיה. כי זה מצב סופר רגוע וסופר מענג. ואנשים מאוד אני צריך. אני כבר שם. אבל הם לא, כי הם לא חיסלו את הזרעים של הסבל. הם חיסלו את הסבל, זה שמתבטא כלפי חוץ. אבל עוד לא את הסיבות העמוקות לסבל.
אז זה
יום ג'וק, מדיטציה מאוזנת. ולמה מאוזנת? לפתח, לשכלל מדיטציה, בעצם זה תרגיל של איזון. להביא את המיינד לצורה מאוזנת. מיינד רגיל, שמי שלא מתרגל, הוא מאוד תזיתי. הוא הולך לפה, הוא הולך לפה, הוא נסחף על ידי החושים, הוא מגיב, המחשבות מתרוצצות בלי שליטה, הוא בלגן. מיינד רגיל הוא בלגן.
זה אספקט אחד. אספקט שני של מיינד שהוא לא מתורגל, של אדם שלא מתרגל, זה הערפול או הקהות או אפילו ישנוניות. מיינד רגיל נתון כל הזמן להשפעת שני הגורמים האלו.
אחת המטרות החשובות של מדיטציה זה להביא לאיזון הזה שהמיינד לא יהיה מעורר מדי, שהוא לא יהיה תזזיתי מדי, שהוא לא יהיה מנומנם מדי, שהוא לא יהיה עמום מדי. ללמוד לאזן, כמו ללמוד נהיגה. התלמיד מתחיל בנהיגה, סוחב את ההגה יותר מדי לפה, ואז הוא מאזן חזק לפה, ואז לאט לאט הוא לומד לא להשתולל עם ההגה. אותו דבר המדיטציה, לאט לאט אנחנו לומדים לנווט, להישאר באיזון הזה. זו חוכמה גדולה גדולה. להביא לשליטה במחשבות, להביא לרגיעה במחשבות. יש לזה ביצוי אנרגטי בגוף, לייצב את האנרגיות בגוף. להגיע לשליטה של האנרגיות השונות שמתרוצצות לנו בגוף כרגע. אנחנו קוראים להם הרוחות הפנימיות בטיבטית לאנרגיות האלה. הרוחות הפנימיות הולכות יחד עם המחשבות. ולכן כשאנחנו מתרגלים איזון מחשבתי, אנחנו גם כן מביאים לאיזון פנימי בתוך הגוף. שיטות פנים זה שעובדים על המיינד, על התודעה, ושיטות חוץ שעובדים דרך הגוף על הגוף האנרגטי הפנימי הזה. ושניהם יחד יש להם כוח עצום. כל יוגת הלב הטיבטית באה ומשלבת את שניהם יחד. כי זה חזק לבד, זה חזק לבד, ויחד הכוח הוא הרבה יותר גדול, ואם רוצים להגיע להערה במהלך חיים אחד, שזה עבודה עצומה, חייבים ללמוד לעשות את שניהם יחד. פה בקורס הזה אנחנו מדברים בעיקר על המיינד, לא על הגוף. אז אין יום ג'וק. מילה רביעית, זימרו שינה. שי פירושו שלווה, שלום, שקט, זה שי. נה בטיבטית זה מקום. אז מקום של שלווה. נה פירושו גם לשהות, לשהות באיזה מקום. אז לשהות ושלווה. אז יש כאלה שתרגמו את זה לאנגלית, I'm abiding, זה לשכון ברוגע. ומילולית זה נכון. זה נכון שזה הפירוש של המילה. אבל כשאנשים שומעים לשהות ברוגע, הם הולכים בדיוק למשמעות הלא רצויה של מדיטציה. כי נכון שיש שם רוגע עצום, אבל זאת לא המטרה. ואז אנשים שומעים את זה, אומרים, המטרה זה להיות רגועים. אז לא להתבלבל. אנחנו מתחילים להרגיע את הגלים הגדולים של האוקיינוס, אחר כך יש גלים יותר קטנים. אחר כך מגיע למצב שפני הבריכה שקטים, אבל מתחת עוד יש הרבה רעש. זאת אומרת, יש מחשבות ככה קטנות יותר זוחלות, מתחת לפני השטח. לאט לאט גם זה נרגע, גם זה נרגע, עד שהכל שקט, שקט וצלול לגמרי. ורק אז אפשר לראות. עד אז אי אפשר באמת לראות. אז זה שינה. בסנסקריט אומרים, שמעתם.
ובעברית אנחנו נקרא למצב הזה שלווה מדיטטיבית.
זאת הרמה הגרועה ביותר של מדיטציה, השקט הזה, הבריכה הזאת שאין שום גלים. חשוב מאוד להגיע לשינה וחשוב מאוד להשתמש בשינה נכון. צריך להגיע לשינה לפני שאפשר להגיע לסמטן. אחרי שהגענו לשינה ממשיכים עוד קצת ומגיעים לסמטן הראשון, ואז צריך במקום לעלות ללכת לריקות. השינה קשור ל... זה אמרו פלקטום? פלקטום.
פלקטום.
בסנסקריט אומרים ויפשיאנה?
ויפשיאנה.
כשאומרים ויפסנה, זה הצורה הפאלי של ויפשיאנה. פאלי זה דיאלקט של סנסקריט שדיברו בדרום מזרח אסיה. וכל הספרות של התראוואדה היא כתובה בפאלי. אז הם אומרים ויפסנה. אבל כשמדברים היום על מדיטציית ויפסנה, מתכוונים למשהו אחר ממה שמתכוונים פה בויפשיאנה. הם לקחו את המילה הזאת ועשו לה שימוש אחר. הבודה לימד בסנסקריט. הטיבטים תרגמו את דברי הבודה מסנסקריט, והם תרגמו
בצורה
מאוד מעניינת. לפעמים לקחו מילולית את המילה, אבל הרבה פעמים הם הלכו ותרגמו את החוויה שקורית שם. מה קורה אז? מה קורה במצב הזה? הם עשו את זה כמה מקרים בולטים, זה אחד מהם. אז טונג פירושו ראייה, פירושו לראות. והחלק פירושו משהו יתר, כאילו ראייה יתרה או ראייה גבוהה. מצב שבו יש ראייה נשגבה, כמו ראייה של ריקות. אנחנו רואים בעין החוכמה דברים שלא יכולנו לראות קודם. החלק טונג ויפשיאנה זה מצב של תובנה, והכוונה לתובנה עמוקה מאוד, לתובנה מתקדמת מאוד. בדרך יש הרבה הרבה תובנות, אבל פה מתקדמים לתובנה מאוד מתקדמת של המציאות, של החוכמה. והיא רק יכולה לקרות אחרי שהשגנו שינה, לא לפני זה. אחרי שהבריכה שקטה לגמרי וצלולה לגמרי, שזה המים שלנו. אז תחשבו להגיע לשם, זה לא יהיה לכם אותו מיינד, וגם לא אותו גוף, כיוון שהגוף האנרגטי הולך יחד עם המיינד, והגוף הפיזי הולך יחד עם הגוף האנרגטי. אתם לא תהיו אותו בן אדם, זה אדם שהוא בשליטה. זה מצב נפלא, אנשים שהשיגו את המצב הזה, לא בהכרח ראו ריקות ישירות, אבל הם כבר מאסטרים מאוד גדולים.
זאת אומרת שאחרי שינה, להגיע לפלקטום, ומכאן להגיע לסמטן ראשון, וזה לא אותו דבר.
זה לא אותו דבר בדיוק. סמטן זה לקחת את הריכוז שיש לך בשינה, ולהעלות אותו לרמה הבאה שלו. פלקטום זה משינה, ללכת ולפתח חוכמה. במקום לעדן עוד יותר את המים, להשתמש בריכוז שכבר יש לי, ובמדיטציה המדהימה הזאת שהשגתי, כדי לעשות אנליזה ולהתבונן. להבין ריכות ברמה עמוקה, ובסוף גם לראות אותה ישירות. במדיטציית שינה, המיינד הוא לגמרי חד נקודתית. הוא שקט, שקט, הוא לא זז לשום מקום. באנליזה יש מידה של חשיבה, אז יש תנועה במים, ואז אתה צריך ללמוד להתייצב בתוך התנועה. ואם למדת קודם הרבה הרבה ריקות, ועשית הרבה מדיטציות על ריקות לפני זה, ובמקביל אתה מפתח שינה, אז אתה יכול לראות ריקות. אלא שלא מספיק ללמוד על ריקות ולמדוד על ריקות, בלי לימוד מעמיק על ריקות, מפי אנשים שראו ריקות, אתה לא יכול לראות ריקות. אתה צריך את הקשר האישי עם מורה. אתה לא יכול להגיע למטרה בלי זה. אתה צריך להתחבר למיין של המורה, ובשביל זה אתה צריך מאוד להיפתח למורה. כשאדם מתחיל להתקדם בכיוון הזה, ובלימוד של הריקות, החשיבות של המורה נהיית מדהימה, של המורה המיומן. כי אני לא יכולה להציא את עצמי בציצית ראשי מהביצה. אני צריכה מישהו שהוא כבר בחוץ שיכול למשוך אותי, ואני מתחבר את המיין שלהם, ובשביל זה אני צריכה להיות מאוד פתוחה למורה. אני צריכה לפתוח את הלב לגמרי, אני צריכה להתמסר. זה הבקתי. זה חלק מהדרך, אי אפשר בלעדיו. הסוג החמישי, אמרו טינגנזין. טינגנזין. טינגנה לבד, שתי העברות הראשונות, פירושו מאוד בהיר, מאוד צלול. וזין, פירושו להחזיק. אז זה להחזיק מיינד מאוד בהיר וצלול, זה טינגנזין. אז זה דוגמה שהטיבטים תרגמו לא מילולית, אלא לפי מה קורה במצב הזה. אותו דבר הם עשו עם נרוונה, הם לא תרגמו מילולית נרוונה, הם תרגמו את המשמעות של נרוונה, שזה ללכת מעבר לכל סבל, מעבר לכל צער. המילה בטיבטית לנרוונה זה ניאניאן לדפה, שזה לעבור מעבר לצער. הסנסקריט זה סמאדי. סמאדי, שוב, זה מיינד מאוזן, זה הפירוש בסנסקריט של סמאדי, אבל זה לא נותן מושג ברור למה מתכוונים במילה. יש לה משמעויות שונות בקונטקסטים שונים, אפילו בתוך אותו טקסט. אז אנחנו קצת נמנעים ממנה בגלל שהיא כל כך רב משמעית. טינגנזין פירושו ריכוז חד נקודתי. זה מצב שאנחנו יכולים להחזיק את המיינד בנקודה אחת ויחידה שאנחנו בוחרים הרבה זמן, שעות. יכולה לדמיין אובייקט ולהישאר איתו ולא לזוז ממנו ארבע שעות. ולהיות כל הזמן סלולה מאוד, ובהירה מאוד, ובמצב כמו בסרט מתח טוב. זה מצב של ערנות מדהימה, ושל ריכוז מדהים. זה טינגנזין. ריכוז חד נקודתי. תחשבו, מי שהשיג את המצב הזה, ככה המיינד שלו. הוא מרוכז ריכוז מדהים ללא מאמץ. אדם כזה לומד שפה בחודשיים. כי לאן שהוא רוצה להפנות את המיינד שלו, המיינד הולך לשם, לא בורח, הוא בריכוז מדהים כל הזמן. אדם כזה, אתם לא תפסו אותם מתרכזים, למה? לא בגלל שהם כבר בנרוונה, כי הם לא בהכרח. אבל בגלל הריכוז המדהים, הם תופסים את הכעס, הוא רק מציץ, הם כבר תפסו אותו, והם יתפסו את זה הרבה 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 לפני שקורה משהו בחוץ. אז הם מאוד שלבים, הם מאוד נעימים, תענוג להיות על ידה. אז טינגנזין זה מצב שאתם יכולים להחזיק ריכוז חד נקודתי על אובייקט הרבה זמן. ואתם מאוד ערניים ובהירים וכך הלאה. זה לא מצב של תרדמה, זה לא מצב של אילפון, זה לא מצב של אובדן חושים, ההפך הגמור. זה מצב עירות מדהים. השינה שרשמנו קודם הוא שלב יותר מתקדם מטינגנזין. משיגים טינגנזין עוד לפני שמשיגים שנתה. לכל אחד מאיתנו יש טינגנזין ברמה מסוימת. אפילו לנמלה יש. איך יודעים את זה? כי היא מסוגלת להתרכז בפירור שהיא מעוניינת בו. יכולה למקד את המחשבה שלה באוכל לזמן מה. אז לכל אחד מאיתנו יש יכולת ריכוז כזאת או אחרת. לכל יצור חי יש יכולת ריכוז. העניין הוא להביא אותה לרמה המדהימה הזאת. למה? לא בגלל שזה תרגיל מעניין, אלא בגלל שזה אבן דרך לראות ריכוז ישירות ולהשתחרר מסבל. ולהשתחרר מכל מחלה, זקנה ומוות. אז זה חמש מילים שונות, יש עוד אחת. אימון ימשק? ימשק זה המילה שמשתמשים כשנמצאים בראייה ישירה של ריקות. אדם שרואה ריקות ישירות, המצב המדיטטיבי הזה, שהוא בתוך המדיטציה לגמרי, בטיבטית נקרא ימשק. זה המילה בסנסקריט לימשק.
סמהיטה.
אמרנו שבגדול עם מדיטציה זה בעצם להרגיל את המיינד שלנו למצב מסוים. וזה מאוד חשוב למה אנחנו מרגילים את המיינד, כי אנחנו יכולים להרגיל את המיינד לכל דבר. יש סיפור ידוע על מודד שישב לו במערה ועשה מדיטציה על אחת הדמויות הטנטריות שהיא מתוארת עם קרניים של שור, והמדיטציה שלו הייתה כל כך טובה והוא השיג ריכוז כל כך מדהים שהוא חי כאילו שיש לו קרניים. אז הסיפור אומר שהוא ישב במערה, הוא נכנס לפני שהיה לו את הרמה הזאת וישב שם כמה שנים, אחר כך לא יכול היה לצאת כי הקרניים נתקעו במערה. זה סיפור במסורת. הריכוז של שמטה או של טינגנזין הוא מדהים. עכשיו מה אנחנו עושים עם הכלי המדהים הזה? אנחנו יכולים לפתח הרגלים חיוביים או שליליים, הרגלים שמוציאים אותנו מסבל, הרגלים שמשמרים סבל. מבחינה זאת, על מה אנחנו עושים מדיטציה מאוד חשוב. אם אנחנו רוצים להגיע להרה, אנחנו רוצים להפנות אותו לאובייקטים משמעותיים, להתרגל שהאובייקט יהיה מאוד משמעותי. ושם נכנס הכוח של טנטרה. טנטרה נותנת לנו את האובייקטים הכי משמעותיים. ולכן היא מוציאה אותנו מסבל מהר. ואם אנחנו רוצים להגיע למצב הקדוש הזה של מלאך, של גוף של אור ומיין שהוא כל יודע ובעל חמלה מדהימה ואהבה מדהימה, אז אנחנו צריכים לחשוף את המיין לאובייקטים שהם קדושים, לאובייקטים שהם כאלה, כמו הבודה. אנחנו רוצים להתרגל לדמות המוארת הזאת ועליה לעשות מדיטציה.
בפרחים אדויה עם הר הצילי יבשות לאהבה וחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה לליבי ירחנה ולך אגישנה כי גם של אבנת העם בליבי ירחנה ולהגישנה כי גם של אבנת העם ניתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב ידמו רק נמנדלת ונדלת